רדיו סול COIL. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
בוקר טוב לכולם, נקודת השוויון 365. אני נורית בן דורי שם טוב, תואר בביולוגיה, עורכת דין, מגשרת, נוטריון, דירקטורית, כל מיני כאלה. אבל מה שחשוב זה שאני באמת מקדמת שוויון מגדרי בשלב הזה, ובתוכנית אנחנו נעסוק בכל מה שקשור בקידום שוויון מגדרי. אתם מוזמנים לצפות ולהזין בתוכנית דרך האתר הרשמי שלנו, www.radiosol.co.il, ודרך עמוד הפייסבוק והאפליקציה של רדיו סול, שזמינים גם בניידים. אני זמינה עבורכם ועבורכן גם בטלפון של התחנה, שמספרו 03-677-3636, ובוואטסאפ, לשליחת מסרונים 053-807-12-13. והיום נמצא איתנו עצמון, עצמון יניב, שיספר על סבתא רבתא שלו, נחמה פיינשטיין פוחצ'בסקי. באמת אישה מעוררת השראה, מחלוצות ראשון לציון. שלום עצמון.
שלום רב וצהריים טובים.
מה שלומך?
הולך ומשתפר.
הכל, או עם הגיל, הכל הולך ומשתפר.
כן, נכון.
כן, איזה אופטימיות, ככה צריך. אז אתה נינה של נחמה פיינשטיין פוחצ'בסקי, שהיא גם סופרת, וקראה לעצמה בשם הספרותי נפש, שזה מהמם, בלי קשר.
שאת יודעת מה זה.
מה, נפש?
כן.
בוא תסביר לי.
נפש זה ראשי תיבות של נחמה פיינשטיין.
הבנתי.
פיינשטיין זה אבן טובה, זה שם הנאורים שלה, זה שתי מילים בעצם.
הבנתי.
פיינשטיין, אז זה נחמה פיינשטיין, עם גרשיים היא הייתה כותבת את זה, אז זה נפש. כלומר, שמה הספרותי, זה גם אולי אינדיקציה לפמיניזם שלה, שהיא בעצם כל חיי החתמה בשמה הספרותי, שהוא שם נאוריה.
והיא לא, שהיא שמרה על עצמה.
בדיוק, היא שמרה על הזהות, כן. המגדרית שלה, כפי שאת קוראת לזה.
אז נחמה באמת הייתה עיקרה, סופרת, שופטת, שגם על זה נדבר, וסופרג'יסטית, פמיניסטית, מחלוצות ראשון לציון, שראשון לציון חגגת 140 שנה עכשיו, להיווסדה. היא בעצם האישה הראשונה שנבחרה ב-1919, במקום הראשון לוועד המושבה, והייתה אמורה להיות גם האישה הראשונה שתכהן כיושבת ראש ועד המושבה, אבל היא ויתרה על תפקידה. שזה יש פה כמה דברים מהממים, גם זה שבכלל היא נבחרה, גם זה שהיא בכלל אפשרו לה לבחור, שזה גם סיפור, הבחירה.
לא אפשרו לה, היא וחברותיה ניהלו קרב קשה מאוד, משך כמה שנים, עד שהגיעו למעמד הזה, אבל בהמשך אני אספר על זה.
אתה תספר על זה בהחלט, כי זה אחד הדברים המעניינים. ואתה, כשעצמך עורך דין ואיש מרשים ומשורר וצייר ואיש ציבור, וחקרת את תולדותיה של סבתא רבתא שלך, ואנחנו נשמח להתוודע אליה ולהכיר אותה, קצת להעלות אותה לחיים באמצעותך. אז בוא תספר לנו
אני
קצת.
אני שמח על ההזדמנות.
אנחנו גם, כי אני באמת חושבת שהיא סללה לנו את הדרך. היא באמת סללה לנו את הדרך.
טוב.
אז תספר קצת על האישה הזאת, נחמה פיינשטיין פוחצ'בסקי, שקוראים לה היום נחמה פוחצ'בסקי, לא?
כן, נחמה פוחצ'בסקי גם יצא לפני כמה שנים, דואר ישראל הוציא בול לזכרה עם דיוקן מאוד יפה שלה, במסגרת הסדרה נשים פורצות דרך, והבול יצא בו זמנית עם בול של המשוררת זלדה. נחמה פיינשטיין לימים פוחצ'בסקי נולדה בצריצין, ברוסיה, למשפחה די עשירה. אביה היה סוחר עצים, כנראה די עמיד. לימים הוא הגיע גם לארץ, והיו לו שני ילדים, נחמה ויעקב ישראל פיינשטיין, בן ובת, ויעקב ישראל היה בן חלוצי מנוחה ונחלה, קנה אדמה ואחר כך גם התיישב, והיה בין מקימי או ראשוני רחובות, זה האח שלה. היא הייתה תלמידה, היא הייתה נערה מאוד יפה, מוכשרת, מצטיינת בלימודיה, למדה לימודים כלליים ובבית לימודי קודש קצת, וקיבלה סטיפנדיה גדולה מאוד. באמת היא הייתה מאוד מוערכת איפה שהיא למדה. מה?
בבית ספר.
בבית הספר, כן. וכשהגיעה לגיל 15 או משהו כזה, התאהב בה בן אצילים רוסי, נסיך רוסי, עד שהיו נסיכים ברוסיה, אז ממש התאהב בה, ואבא שלה נחרד למחשבה שהוא יחטוף אותה. לא, הוא פחד שהוא יחטוף אותה, והיו דברים כאלה.
חטפו
נשים, ואילצו אותם להתחתן, והיא הייתה גם יפה וגם משכילה, וגם כל המעלות. אז הוא הוציא אותה מהגימנסיה למגינת לליבה. אבל לחנך אותה צריך היה להמשיך, והוא שכר למורים פרטיים, כפי שאמרתי, היו לו אמצעים. ובין המורים שהוא שכר לה היה מורה בשם רב ברלה, שזה דוב. והוא לימד אותה עברית. וכך היא מצאה את עצמה, העברית מאוד עניינה וריתקה אותה, והיא מצאה את עצמה בגיל 16 או קצת יותר, מדברת וכותבת עברית על בוריה. דבר שהיה יוצא דופן, דיברו אז עברית, פחות דיברו, יותר כתבו המשכילים, הגברים, אבל נשים דוברות עברית כמעט ולא היו. וכך היא כותבת בעצם בגיל 16 או משהו כזה, מכתב למשורר האיקוני הלאומי של אותם ימים, ילג, יודלמת גורדון, ומתחילה להתכתב איתו. והמכתבים האלה נמצאים בתוך מכתבים של ילג שיצאו לאור, והיא מתכתבת איתו על השירה שלו ועל אחד השירים במיוחד, והוא עונה לה, והוא מאוד מתפעל מזה, והוא כותב: אני ממש נפעם לגלות שיש מבנות ציון שכותבות בשפה העברית וכותבות ברמה כזאת, ויש איזה חליפת מכתבים, 3-4 מכתבים, והוא אומר לה במכתב האחרון, אני אשמח, שמעתי שאת מתעתדת לנסוע לציון ולהתחתן עם אחד מהעיקרים שיושבים שם, ואני אשמח לשלוח לך ברכות לחתונתך וכולי, אני בטוח שהוא ימצא אישה טובה וכשרה וכולי. זהו, וכך היא בעצם הופכת להיות אחת הנשים הראשונות שמדברות וכותבות בעברית, והיא לא רק שהיא מדברת ולא רק שהיא כותבת, אלא שהיא כבר מתחילה לעשות בזה שימוש להתחיל בעצם להפיץ את הדעות שלה בגיל מאוד צעיר. מאוד צעיר.
את הדעות שלה, את השפה, את השפה העברית, את קידום הנשים.
כן. והיפה הוא, אני אתן לך דוגמה למאמר שהספיקה לשלוח לעיתון המליץ באותו זמן, היא בת 22 בערך.
כבר זה בארץ ישראל?
לא, ערב עלייתה ארצה, לפני שהיא עולה לארץ. והיא כותבת מאמר מאוד זועם על זה שלא מדברים על חינוך הבנות, אלא רק על חינוך הבנים.
צודקת.
והיא אומרת, האומרים כי האישה איננה מסוגלת ללמוד שפת קודש, ישגו הרבה מאוד. הלא כבר העידו אלה הבנות אשר בחפץ לב החלו ללמוד שפת עבר, זה השפה העברית, כי נקל להן לדעת במשך עת קצרה את השפה הזאת על בוריה. יש גם בנות כאלה אשר בבקרן את בתי הספר ובלומדן חוכמות חיצוניות, מצאו חפץ בשפת עבר, וחוכמת ישראל יקרה עתה להן מכל. עוד הוא, כי נוכל לאחוז בזה, לבלי הניח ידינו גם מזה. רוב ההורים יתנו עתה את בנותיהם לבתי הספר ללמוד שם חוכמה ודעת. ואם יכניסו אותן גם להפרדס הנחמד, השתול על שדמות ישראל, אז רק אז תוכל נבנות ישראל להביא את התועלת הנחוצה ולמלות את משלחתן בחיים לטובת עמנו ולאושרו. זה כותבת נערה בת, או אישה צעירה בת 22 שעומדת לצאת להתחתן עם חלוץ בארץ ישראל ולבנות שם את ביתה.
וגם סיפרת לי על זה שהיא אמרה שנשים...
כן. כן, היא אומרת שהשורש הרע של החינוך הגרוע, היא אומרת שהוא בחסרון החינוך בין הבנות. כי אם לא תדענה האימות, שזה האימהות, לתת מנוער בלב הבנים את האהבה לעמם ולשפתם, כי בעצמן לא חינכו לזה, אז הבנים... לכן לא הרבה יועילו הדואגים לטובת חינוך הבנים, כל עוד לא ישימו לב לתקן את חינוך הבנות וללמד אותן את שפתנו הקדושה, תולדות ימינו וספרותנו, לטעת בליבן את האהבה לאמנו ולאחינו, למען תוכלנה להאציל מרוח קודשן זה על הדור אשר יולד על ברכיהן, ולעשותו בנים נאמנים לעמו. היא אומרת שאם רוצים לחנך את הנוער ואת הבנים, אז קודם כל ובראש ובראשונה צריך לחנך את הבנות, אלה האימהות של מחר, והן אלה בעצם שעליהן מוטל עול, לא רק הגידול הבנים, אלא גם חינוכם ברוח הזאת של עם ישראל.
והיא כל כך צודקת, כי המחקרים באמת מראים היום שבשלוש שנים הראשונות של התינוק נבנית התודעה של הילד, וזה השנים שהוא נמצא עם האימא רוב הזמן.
נכון.
ולכן כל כך חשוב שהיא תחנך אותו כמו שצריך ותעביר לו את המסרים הנכונים.
אז באמת אנחנו רואים שמשחר נעוריה היא כבר דעתנית מאוד, היא לומדת עברית, היא כותבת בעברית, ומה שיפה זה שהרומן בקורספונדנציה, בהתכתבות שמתנהל בין מי שעתיד להיות בעלה, יחיאל מיכל שליימה זלמן פוחצ'בסקי, לבינה הרומן הזה מתנהל בהתכתבות בעברית.
ואיך הם הכירו מלכתחילה?
זה סיפור מאוד מעניין, שגם על זה הבאתי דברים מעניינים.
אז תספר בקיצור, כי אתה יודע, אנחנו לא נספיק לדבר בכלל עם כל הסיפורים.
בקיצור, הוא יושב פה בארץ, הוא כבר בן 26, הוא בעצם עובד של הברון, אגרונום. הברון פרסם קול קורא, כשהוא לקח על עצמו את מפעל ההתיישבות, הוא הבין ש... הוא רוצה שזה יהיה פיסקוס כלכלי, שבסופו של יום ההתיישבות של המושבות תהיה חי שנושא את עצמו ולא תחיה על חשבון הברון כל, כן. כל החיים. והוא בא והוא רואה שאין פה, העיקרים פה אין להם מושג ירוק בחקלאות. והוא מפרסם קול קורא ומזמין שישה צעירים שהוא קובע, הוא מגדיר את מה הוא מחפש מהם, שילמדו על חשבון הברון אגרונומיה בצרפת, ויבואו לארץ וישמשו סוג של מדריכים חקלאיים או אגרונומיים. אחד מהשישה אלה שנבחרו בקפידה רבה היה אבי סבי, לימים בעלה של נפש.
תגיד עוד פעם את כל השם.
יחיאל מיכל שליימה זלמן, אבל קראו לו מיכל. מיכל, שזה קיצור של מיכאל בעצם. זה היה השם שבו הוא נקרא, מיכל פוחצ'בסקי. והוא כבר בן 26, רווק זקן לפי המושגים של אותם ימים. והוא לא מוצא בחורה, הוא כותב, אין פה, יש או החלוצים, או שבאו עם ילדים מאוד צעירים, אבל אין, או שנשואות הבנות. הוא מחפש ומחפש ולא מוצא, ואז הוא אמר, צריך לייבא קלה מחוץ לארץ. והוא פונה למורשה של חובבי ציון בבריסק, עיר מולדתו, ואומר לו, תשמע, פדואה, אתה שלחת אותי הנה, אתה המלצת לי, ואתה שלחת אותי אל התוכנית הזאת של הברון.
עכשיו תמצא לי קלה.
ועכשיו תמצא לי קלה. וזה, אני מספר מה שהוא כותב, והוא אומר, פדוע אומר לו, אחרי זמן הוא כותב לו מכתב, יש בחורה שמתאווה לעלות לציון, קוראים לה נחמה פיינשטיין, תשלח מכתב לנחמה פיינשטיין, בצריצין, מספיק לכתוב זה, ותשים במכתב את התמונה שלך, ונראה מה יקרה. וכך הוא עושה, אבל במכתב הזה, הוא היה איש מאוד הגון וישר, והוא מתאר בפניה, בפרוטרוט, את כל מה שקורה פה בארץ, וכמה החיים לא פשוטים, וכמה כולם תלויים בחסדו של הברון, ויש כל מיני גורמים שמלחשים על אוזנו כל מיני דברי בלע ומנסים לשכנע אותו להפסיק לתמוך. הוא אומר, ביום אחד אם תיפסק התמיכה אז כל זה יכול לרדת לתמיון. בקיצור, עושה לה שחור בעיניים. הוא אומר, כשהוא שם את המכתב והוא נוסע ליפו להצטלם, כי לא היה שום מקום אחר שאפשר להצטלם, ושם תמונה, והוא אומר, ברגע ששמתי את המעטפה, שלשלתי אותה לתיבת הדואר, אמרתי לעצמי, מה עשיתי? אני קוראת את הענף שאני מנסה לשבת עליו. למה שהיא תרצה לבוא לארץ עם תיאור כל כך נורא של המצב?
כי זה מאתגר.
כן, אבל הוא לא רצה לעשות שקר בנפשו, ואמר לה ככה את הכל מראש. הוא שולח, הוא לא יודע איך היא נראית, מי היא, חוץ מהמלצה של פדואה, הוא לא יודע עליה כלום. ואז הוא אומר, כעבור זמן קצר, קיבלתי שעה וכו'. כן, רגע, אני אספר, ואז הוא אומר, צייתתי לפדווה וכו'. כאשר אך יצא המכתב מרשותי, אני מקריא מזיכרונות שהוא כתב, ונפל בידי הדואר, היה איש עם הומור נפלא, תקפתני חרטה איומה, והקיתי על ליבי על חטא שבידי ממש הרסתי את קיני המקווה. בפוסטה החוזרת קיבלתי מכתב מצריצים, וידיי התחילו רועדות, ובמששי את המעטפה הרגשתי כי גם תמונה בתוכה. התמונות אז היו על קרטון עבה, אז הוא מרגיש שיש שם תמונה. אז באה ההרגעה שהתקווה משחקת לפניי, ורק פתחתי את המעטפה וברם עיניי נפלו על התמונה, והרגשתי בכל רמח עבריי כי רצוף פה גם פצצה מגנטית שפוצצה את ליבי, ומהרגע הזה נלכדתי בסבך ייסורי געגועים אי אנושיים. תוכן מכתבה וסגנונה הקסימוני, ואלה הם דבריה, וזה נורא חשוב, מה היא עונה לו, וזה מעיד עליה רבות. זה אמנם עדות מפיו, אבל זה כתוב במרכאות. תשובה על מכתבך שבו השתדלת להניח אבני נגף וצורי מכשול על דרכי החדשה, אשר בחדווה כה התאמתי לי והודיתי בכל ליבי ונפשי על המקרה שהזדמן לי באופן כל כך פלאי להיות אחת הבונות בדמי ובזעי פשוטו כמשמעו. ובמקום לדרוך על מרבדים רכים ועיקרים בגולה, ינעם לדרוך על קוצי ארצנו. זה היא עונה לו.
בן אדם מחפש משמעות.
ממש כך. וזו, תראי, בחורה צעירה לא יכלה לבוא בגפה לפלסטינה, לארץ. היא הייתה צריכה פלטפורמה. היא בכלל לא מדברת לא עליו ולא על היופי שלו ולא על זה שהוא הקסים אותה. היא מתייחסת למה שהוא כתב, אבל אומרת, זה לא כל כך מעניין אותי. העיקר נקרתה לפניי הזדמנות להגיע. אם אתה מעוניין, אני קופצת על העגלה בלי לשאול שאלות, ולא מעניין אותי שום דבר. אני רוצה להיות בארץ. ובאמת, זו תשובה, זה כמעט כמו טרומפלדור. היא אומרת, ינעם לי לדרוך על קוצי ארצנו במקום על מרבדים רכים ועיקרים. ובאמת היו אצלם בבית מרבדים רכים ועיקרים.
צריך ללמוד את זה גם היום. אנחנו כולנו מחפשים את המרבדים היפים והיקרים. ויאללה, יש עבודה, יש מה לעשות. אז לפני שנמשיך על קורותיה של נחם בארץ ישראל, אז נקשיב לשיר שבחרת, שרלוונטי גם להיום, אני מאמין.
כן.
שחקי, שחקי. אני אקריא קצת את את הפירוש שלו, כי קשה להבין. תצחק, תצחק. או אמשיך לבוז לחלומות שלי על האמונה באדם, בריאות, בעתיד ובשלום. אני אמשיך להאמין בהם ואמשיך להאמין גם בך או בך. אני מחכה לעתיד שבו השסעים יתאחו, אש השנאה תדעך, נוכל לצחוק אחד עם השני ונדע שההחלטות הגדולות מעלינו נעשות לטובת כולנו. אלה הם ימים בהם עובדת האמונה. אבל אני עודני מאמין בך, בכם, בך, בכולם, בכולנו, גם באלה שמביטים מהצד. אני מאמין שוקי, מילים צ'רניחובסקי, ביצוע רונה קינן.
כמו הנביאים הקנאים לשם, הוא קינא לפועל ולתואר ולשם, ובחצות
החולם סך שחקי כי באדם אמין, כי יודני מאמין בך. שחקי כי באדם אמין, כי יודני מאמין בך. כי עוד נפשי דרור שואפת, לא מחרתי לעגל פס, כי עוד אני גם באדם גם ברוחו רוח אס, כי עוד אני גם באדם גם ברוחו רוח אס, רוחו ישליך קו להבל ירוממנו במותי לא ברב יעמות עובד דרור לנפש בת לדם האמינה גם בעתיד אף אם ירחק זה
רדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
אז חזרנו, עצמון יניב, נינה של נחמה חוצ'בסקי.
כן.
בארץ ישראל, מה היא מוצאת בארץ ישראל? מה מצב אנשים בארץ ישראל? היא מקימה כל מיני עמותות, איך היא מתמודדת עם ההתגריות הזאת שנצבע בפניה?
קודם כל, בפן האישי, היא עוברת חוויות. הם מתחסנים, רק להשלים את התמונה ולהביא אותה לארץ, אחרי הרבה התכתבויות, ואחרי שבמאמצים רבים מאפשרים למיכל לנסוע לבריסק, כדי לשאת אותה, כי
הם ניסו בחול.
הפקיד של הברון לא כל כך בא לו לשחרר אותו, והוא גם אמר לו שהיה לו חדר מעל אורבות הברון שם, החדר הזה עוד קיים.
מעל המדרגות. ראשון,
מעל בדיוק, המדרגות שם. האלה מובילות לחדר
שלהם. שאתה המסעדה?
כן, למעלה. בדיוק, המסעדה ההודית. אז זה היה החדר שלו, והפקיד בלוך שהיה איש נורא לא נחמד, ויש עליו המון סיפורים, אמר לו, תשמע, אם אתה נוסע להתחתן, אני אתן לך בסוף לנסוע, אבל אני לא מבטיח לך שהחדר הזה יעמוד לרשותך כשתשוב.
חמוד.
אבל זה לא מרתיע אותו. והוא נוסע, ובסוף הם מקבלים איזה, איכשהו מקבלים, אבל הם מתחתנים בבריסק, ועושים להם באמת מסיבה מאוד יפה, והם חוזרים דרך אודסה, ושם המיליה התרבותי היה שישב שם אחד העם וביאליק ואינני יודע מי, פינסקר, עשו להם מסיבה והם ממשיכים לארץ, והיא מגיעה ומה יש? מחצלת. איזה כיסאות מקש, אין כלום. זה טוב שיש, לא באוהל, כן? הם מגיעים לזה.
יש בית.
וככה מתחילים החיים. בתוך ה... קשה לי לתאר באמת נערה מבית עשיר, עדינה, רכה, מגיעה לתוך הדבר הזה שהוא רחוק שנות אור ממה שהיא הייתה מורגלת בו. והיא מתחילה, הייתה לה המון קריזמה, היא הייתה אישה קטנה, ויש תיאור מאוד יפה שלה בספר של שלמה צמח, שנה ראשונה, הוא מתאר אותה, איך שהיא נראתה, בעיניו. אישה נמוכת קומה, עם אף ציפורי, אבל שופעת אנרגיות בלי סוף. והיא בעצם יושבת בבית, בעלה עובד בגן המושבה, גן העיר מה שהיום, זה הייתה חוות ניסיונות חקלאים. והיא מתחילה לפעול, היא מקימה אגודה שנקראת לינת הצדק,
היא מתחילה לראות מה קורה בארץ ישראל, את כל העוולות, את כל החוסר שוויון, את כל הפערים הנוראים שיש פה.
אני חושב למשל, היא רואה שיש בעיה בתחום הרפואי. אנשים לוקים בקדחת. הבעיה הגדולה של הקדחת זה החום שעולה, ואם לא מצליחים להשתלט עליו, אז מתים. וצריך כל הזמן לדאוג להוריד את החום. איך מורידים את החום? בימים ההם. צריך קרח.
קרח.
מאיפה יש קרח? מי מייצר קרח?
ואיפה מאחסנים את הקרח?
אז היא מקימה אגודה, לינת הצדק, שהתפקיד שלה לסייע לאנשים חולים. והיא, או שאנשים תורמים, אוספת, חוקן ומדחום וכל מיני מכשירים, והדבר הכי חשוב, הם קונים מכונה שמייצרת קרח, אבל צריך לסובב ביד. אם מסובבים חצי שעה ביד, כמו שמכונות האלה שיצרו גלידה פעם, כן, אז מסובבים ידית חצי שעה, זה מייצר, אני יודע, 300-400 חצי קילו קרח. אבל צריך להניע את זה.
לעבוד.
אין חשמל לעבוד. אז צריך מתנדבים. אז יש לה חבורה של מתנדבים, ויש לה את המכונה, וכששומעים שמישהו קודח, אז הולכים אליו עם המכונה, ויושבים ומסובבים, ומייצרים קרח להוריד לו את החום.
היום זה נשמע כמו איזושהי מטלה באח הגדול.
זה כמו יד שרה בזער אנפין, נגיד, כן? משהו כזה.
לגמרי.
כן. זה קשה, אבל להבין את הדבר הזה. רופא, למשל. היה רופא אחד בכל המושב, דוקטור חיסין כזה, דוקטור חיסין, שהיה רוכב על חמור.
זה נשמע כאילו הכרת את כולם.
אני אמר לך, אני יחד עם בת דודתי, דוקטור אורה אסאל, גם היא נינה, היא הנינה הראשונה. אנחנו הוצאנו לאור את הרומן הזה במדרון. אנחנו כבר קופצים קצת אחור, יותר קדימה, אבל היא כתבה רומן.
אורה?
מה?
מאורה?
לא, נפש, נחמה פוחשת. נחמה. היא כתבה רומן שהיא לא הספיקה להוציא אותו לאור. ונשאר בכתב יד בשש גרסאות. ואנחנו ישבנו 3 שנים וערכנו אותו והוצאנו אותו לאור. וזה דבר מאוד חשוב בינינו, באמת, הוא היום נמצא בטובות, ביטב האוניברסיטאות בכל העולם.
הוא למחירה? אפשר לקנות
כן,
אותו?
כן, אבל זה יצא כבר בשנת 2001, אני חושב. כן, אבל עבדנו על זה קשה. אבל נגיע ליצירה הספרותית שלה, אבל מה שרציתי לומר, זה בהמשך לשאלתך, שהעבודה על, כמו ששחקן שלומד תפקיד ולפעמים נורא נכנס לדמות שהוא מגלם ומזדהה עם הדמות, והוא לפעמים אפילו מאבד את הזהות שלו והופך להיות הדמות שהוא מגלם. זה דבר דומה קרה לי ובמידה מסוימת גם לאורה. אני התחלתי לחשוב כמוה, התחלתי, ממש נכנסתי לאורה, אני פשוט הרגשתי הזדהות גדולה, ולפעמים נדמה לי, ארת ובצדק, לפעמים נדמה לי שהייתי שם וחייתי שם.
בגלל זה זה כל כך מעניין לשמוע את הסיפורים ממך.
וחוויתי את הדברים ברמה גדולה של הזדהות עם הדמות. אני מרגיש לפעמים נחמה, כן? במידה מסוימת.
אתה בהחלט יכול גם להיות נחמה, דרך אגב.
כן, זה חצי נחמה, אבל יכול להיות.
לא תמיד מתגלגלים באותו מין.
כן, נכון, נכון.
אז בוא תספר לנו, תמשיך לספר לנו על נחמה אז, היא הקימה את
זה. אז היא מקימה, ואחר כך היא מתה אשתו הראשונה של בן יהודה. זה גיליתי, רק עכשיו הייתה תערוכה על הסלון של בן יהודה, הביאו את הרעיתים מהסלון של בן יהודה, רעיתי עץ דמסקים, ואז אני גיליתי בתערוכה שהייתה במוזיאון ראשון, כשמתה אשתו הראשונה של בן יהודה, זה קשה לתאר, חושבים בן יהודה וזה, אני מרוד, אין לו, כמו שאומרים היום, גרוש על התחת, תסלחו לי על הביטוי, ואין אפילו כסף להקים מצבה על הקבר שלה. וקבוצה של נשים מראשון, שהיו מיודדות עם בן יהודה ועם אשתו, עושות מבצע, עושות כסף, ומממנות את הקמת המצבה על קברה של אשתו של בן יהודה. אתם מעלים בדעתכם דבר כזה שזה פשוט בלתי...
זו אשתו שהיא הייתה מיודדת איתה? או היא הייתה מיודדת עם שתיהן?
היא הייתה עם שתיהן מיודדת.
אוקיי.
כן, היא פגשה גם את זו, ואחר כך אשתו השנייה הייתה מאוד בידידות איתה, ואפילו באחד המחקרים על לחמה אומרים שאחד הסיפורים שכתבה אשתו השנייה היא בעצם סיפור על נחמה. היא סיפור שהיא מתארת אותה.
אבל אני רוצה שאנחנו נתקדם, כי אנחנו לא מספיקים. תספר לי קצת על הפעילות שלה לקידום נשים. הרי היא עבדה בארץ ישראל, היא קידמה את השפה העברית.
היא קידמה את השפה העברית, היא לימדה עברית, היא התעקשה לדבר עברית. היא דיברה עם הסבא שלי, ואחר כך היא עברה, רצית לומר רק, היא עברה טרגדיה, הבן הראשון שלה מת, כי היא הייתה חולה בקדחת בזמן ההיריון, והוא מת אחרי כמה חודשים. הבן השני שלה מת מטיפוס שחור השתן, גם כן בגיל שנה וחצי. אז איבדה שני ילדים, ואז נולד הסבא שלי. זאת אומרת, בצד כל הדברים האחרים, והקושי וההישרדותי, היא גם מאבדת, הם מאבדים, היא ובעלה מאבדים את שני הילדים.
זה מה שהיא כותבת על אנשים,
הילדים הראשונים שלהם נפטרים.
שאנשים גם מטפלות במשפחה, וגם נוסעות על עצמם את עול הילדים, ואיבוד הילדים, וגם מטפלות בחווה ובמשק, וגם עוזרות לאנשים האחרים, וגם מצטערות שאין להם זמן לעזור עוד, ואין להם זמן לעצמן בכלל. אבל אני חושבת שהיא כן מימשה את עצמה.
כן, אבל היא כותבת למשל בצוואה הספרותית שלה, היא משאירה פתק קטן, הנה אני מראה לך אותו. זה הצוואה הספרותית שלה. והיא כותבת, הכתבתי, סימן שאלה, לא, פנאי לא היה לי, העבודה הקשה בלעה את הסופרת, ומה שנדפס אינני יודעת כיצד ואימתי יצא מתחת עיתי.
כי זה לא רק הכתיבה שהיא עשתה, היא גם קידמה נשים.
אז היא רואה שהיא
גם עזרה לתימנים, והיא גם קידמה נשים. אתה ספר לי.
גם עזרה, הגיעו התימנים, והיא נחרדה מהיחס אליהם, ודאגה ושיקנה אותם, ועזרה להם. הבאתי כמה כתבות של נשים שמספרות, עוד הספיקו לראיין אותם לפני מותן, שאלמלא הסיוע שלה, הם לא היו מגיעות לבית הספר. היא ממנה, אז שילמו שכר לימוד
כן.
בבית ספר היסודי. היא פשוט, מהמעט, מהכלום שהיה לה, היא תמכה ושילמה שכר לימוד לכמה, לעשרות נערות תימניות שלא הייתה פה, או שדאגה למצוא להם עבודה וכו'. אז היא עסקה בדבר הזה. אגב, הגישור.
כן.
היה לה מפעל שלם של גישור, שהיא הייתה יושבת על מדרגות הבית, יחד עם הרב סיבהי, הרב של התימנים, ובכל יום חמישי, על המדרגות, וכל הזוגות שהסתכסכו במהלך השבוע, היו באים, ואצל התימנים, אם אתה מסוכסך עם אשתך, אתה לא יכול לקיים את היחסים. ובשבת זה מצווה לעשות את זה. והיו צריכים להשלים. היו באים, נאספים שם בגינה, ברחוב דרור, והם היו יושבו, היא והרב יושבים על המדרגה, היא הביאה אותו כדי שיהיה לה סמכות כאילו, שיהיה מקובל עליהם, והם היו עולים זוגות זוגות, כמו הזוגות שנכנסים לתיבה, והיו שומעים את הסיפור, והם היו משקילים שלום ביניהם.
יפה.
ואגב, הרבה פעמים,
כן.
היא הייתה חושבת, שהסיפור הוא סיפור של אלימות, או יש פה בעיה של ניצול, או איזושהי בעיה שהאישה נתונה בסיכון או בסכנה,
סכנת חיים.
היא הייתה דואגת להרחיק אותה מהבית. זאת אומרת, היא גם הייתה מקלט לנשים מוכות. כל הדברים, כל המוסדות האלה שהיום הם כל כך התפתחו, ותראי, אנחנו
כבר... הכל התחיל אז.
ב-2022, תראי את המצב של המעונות כן. וכל זה.
תראה, יש לנו קצת.
טוב, מה את רוצה?
אני בעיקר? רוצה לשמוע על הסיפור שלה לבד, איך קיבלו, בקצרה, אבל איך קיבלו בכלל זכות בחירה,
ואיך היא נבחרה, זה לקח כמה שנים.
ואיך היא נהייתה שופטת. ואני רוצה עוד להגיד שהיא הקימה את אגודת דבורה ללימודי נשים, והיא הקימה את האגודה הראשונה בארץ לשוויון זכויות האישה, התאחדות נשים עבריות לשיווי זכויות בארץ ישראל.
נכון.
וזה לא שלא, היא עשתה המון, המון דברים. היא עשתה המון דברים.
הדבורה הזאת, אגב, זה על שם אשתו הראשונה של בן יהודה.
הבנתי.
זה דבורה. תראי, היא מלכתחילה לא היה מקובל עליה, שאנשים שנושאות בהמון המון תפקידים, והן בעצם שותפות מלאות לחלוציות וליצירה הציונית ולכל מה שמתהווה במושבות, הם נשאו שכם בשכם עם הגברים, לא תקבלנה ייצוג. עכשיו, כל הדבר הזה בא גם מתוך התחושות שלה שזה לא הוגן ולא ראוי, וגם מתוך זה שבדיוק בזמנים האלה שאנחנו מדברים עליהם, מנשבות רוחות של שחרור האישה בכל מיני מדינות נאורות. גם באירופה, גם באמריקה.
המאבקים על זכות הבחירה.
מאבקים על מה שקרוי הסופרז'יסטיות, זה המילה סופרז' בצרפתית, זה בעצם זכות בחירה. זאת אומרת, יש מאבק כלל עולמי של נשים להכרה במעמדם, ובמיוחד להכיר בזכותן לשוויון, במובן שהן תוכלנה לבחור, שזה זכות בחירה אקטיבית, ולהיבחר. זה נקרא זכות בחירה אקטיבית ופסיבית. גם לבחור וגם להיבחר. כי היו מקומות שנתנו לבחור, אבל לא נתנו להיבחר. והיא מתחילה להיאבק על זה, והשנים הם שנים של מלחמת העולם הראשונה, המצב הכלכלי בארץ בכי רע, הטורקים מחלים את כל מה שיש בארץ כדי לממן את המאמץ המלחמתי שלהם. בתוך כל הבעיה הזאת בא גם הרבה, היה הרבה, הייתה שנה עם הרבה שאכל את כל היבולים, צרות צרורות. הם התחילו את המאבק הזה כבר לפני המלחמה, אבל בזמן המלחמה הם הבינו שיש דברים יותר חשובים. כאילו בסדר העדיפות הלאומי, וקצת הורידו פרופיל, אבל מיד עם סיום המלחמה, וגם נכנסו לפה הבריטים, ושם כבר הייתה זכות בחירה באנגליה, והם מחדשות את המאבק, את המאבק. מיירוביץ' עומד בראש הוועד, הוא לא כל כך אמפתי וזה, אבל בכל זאת, ובאספת ועד אחת, אחרי שהסכימו שנה קודם לדחות את העניין בשנה, זאת אומרת, זה עלה לדיון כבר ב-1918, והיה קונצנזוס שכדי להכשיר את הלבבות, ידחו את הדיון בשנה, ודוחים את הדיון בשנה, ומגיע האספה הכללית הזאת שכל היישוב מתכנס,
וצריך להחליט.
וצריך להחליט, ומתקיים. אין לנו פנאי, אבל מתקיים דיאלוג מאוד מאוד סוער. יש, היא לא לבד במאבק, יש קבוצה מכובדת של נשים, גברת גיסין, גברת לובמן, עדינה קהנסקי, שנבחרה כסגניתה בעצם, שבאה מהפועלים, ובאותה ישיבה גם אספה של היישוב, של האספה הכללית של כל הזה, גם דנים במתן זכות בחירה למי שאינם בעלי אחוזות או בעלי קרקע, הפועלים, וגם לתימנים שהיו רבים במושבה. ומאבק גדול, ויכוח שלם עד אמצע הלילה, בסופו של דבר מקבלים החלטה, אחרי מאבק גדול מאוד, שכבר הכשירו את הלבבות משך שנה ושנתיים, ומחליפים לא רק להעניק זכות בחירה על אנשים, לבחור או לבחר, אלא גם משריינים שני מקומות לנשים. זאת אומרת, אומרים שם בתקנון של הבחירות, ששתי אנשים שתקבל את מירב הקולות, גם אם זה פחות לא מהזה, הם ייכנסו על חשבון שני הגברים שיריון. האחרונים. שריון.
שריון.
טוב, השריון הזה אז הסתבר כדבר יהיר. כי מה שקרה באותן הבחירות, זה ששתי אנשים שהיו מועמדות, נחמה ועדינה, נבחרו במקום הראשון והשני. וזה דבר מאוד מעניין ואקטואלי.
כי נשים יכלו לבחור.
כן.
זה מעניין כי
זה מעניין
נשים
כי זה
בחרו
לא...
בנשים, וזה לא
נכון,
דבר מובן מאליו.
זה לא קורה היום, אף על פי שהייתה קריאה לזה שהיום כל מפלגה, זאת אומרת, נשים לא תצבנה למפלגות שאין בהן ייצוג נשי הולם. אז הנשים הבינו את כוחן. ובפעם הראשונה שהוענקה זכות הבחירה, כל, לא יודע אם כל, אבל רוב, החלק הארי של אנשים שקיבלו לראשונה זכות בחירה, הצביעו בעד המועמדות הנשיות. והביאו אותן לראש הרשימה. ואני תמיד אמרתי שהמהפכה יכולה להתחיל מלמטה, זאת אומרת, שאם נשים, פעם הקימו מפלגת נשים, הייתה מרשה פרידמן, הייתה, זה לא עבד העניין.
לא עבד, כי יש משהו בחינוך, שאמרנו, בגיל מאוד מאוד צעיר, שהתודעה מוטבעת, זה שגברים אחראים ואפשר יותר לסמוך עליהם מאשר על נשים, שאימהות עסוקות בבית ובמשפחה, והגברים עסוקים בניהול ובדברים חשובים, ואז גם בנות וגם בנים שהם באים לבחור.
אבל כבר אני חושב שאנחנו כבר לא כל כך שם.
אנחנו משתנים, חד משמעית.
כן, משתנים, ואני חושב שאם נשים היו מתארגנות ואומרות שבלי קשר לדעה, בלי קשר לדעות, שנשים לא תצבנה בעד מפלגות שאין בהם ייצוג נשי הולם. מה זה הולם? זאת שאלה, אבל אני חושב שאפשר להשפיע על הדבר הזה, ואני חושב שהתקדמנו מאוד, אבל לא התקדמנו מספיק, ואני יושב היום בדירקטוריון שאנחנו מקדמים מאוד את הנושא של הייצוג הנשי, וגם במועצה שאני עומד בראשה של קופת חולים מאוחדת, יש היום, גם החוק קובע ייצוג מינימלי, אבל אפשר בהחלט לעבור את הייצוג המינימלי. אני חושב שהתקדמנו כברת דרך ענקית מאז הזה, אבל לחשוב על זה שפה בפלסטינה בחורה צעירה עושה מהפכה כזאת יחד עם חברותיה, ומצליחות להשיג זכות בחירה אקטיבית ופסיבית לנשים לפני שזה קרה בהרבה מאוד מדינות נאורות ומתוקנות, זה הישג יוצא מן הכלל וראוי להערכה.
אז בוא תיתן לנו, לפני שאנחנו מסיימים את הפואנטה, האם נחמה כיהנה כראשת הוועד? האם היא הייתה ראש העיר הראשונה של עיריית ראשון לציון, שעוד לא הייתה עירייה?
לפי התקנון, אגב, ראשון הייתה, המסורת הזאת נמשכה, וראשת העיר הראשונה שכיהנה במדינת ישראל, הייתה חנה לוין, שכיהנה בראשון לציון בשנות ה-50.
זה כמעט הייתה נחמה פוחצ'בסקי, כן, בשנות ה-30.
וגם היא הייתה ראשת ויצו, זאת אומרת, כן. העניין הזה...
ויצו ראשון לציון יושבת במבנה ששם היא גרה.
נכון, אז אני חושב שזאת הייתה מסורת, זאת אומרת, הרוחה, אין לי ספק שרוחה של נחמה ריחפה על חנה לוין. אני משוכנע, כי יש פה איזה המשכיות, כן. של אותו דבר. אז שאל שאלה והבטחתי להשיב לה. לא, היא לא כיהנה כראשת המועצה או הוועד המושבה, מה שקראו לזה אז. המון מאמרים נכתבו בסוגיה הזאת, המון קולמוסים נשברו בשאלה למה ויתרה נחמה. למה היא ויתרה? אני העליתי השערה, כתבו שזמן אחרי מלחמה צריך לנהל מסע ומתן עם הבריטים, הם לא ידברו עם נשים, וזמן משבר, מצב כלכלי קשה, נשים לא מסוגלות לפתור את הבעיות, וכל מיני סיפורים אחרים וכו'. אני, מתוך מה שאמרתי לך, שנכנסתי לאורה, כן.
אתה כנחמה,
כן,
למה אני... לא כיהנת כיושבת ראש ועדת?
אז נחמה הייתה, היו לה חושים פוליטיים מאוד מחודדים.
והיא הייתה מאוד חכמה,
והיא הבינה, תראו, הם עשו מהפכה ענקית. יש מהפכות שצריך לדעת איפה לעצור ועד כמה... להמשיך אותן באותו המרץ. כי זה, אפשר להתבשם מהניצחון.
אפשר להביא לפיצוץ.
כן.
לרגרסיה.
כן. ויש, אנחנו יודעים שלכל קונטרה יש רקונטרה, כמו שהגששים אומרים. והיא חששה וחברותיה חששו, כך אני חשבתי, של לקחת את המהפכה עכשיו שהם כבר קיבלו זכות בחירה והם נבחרו, ועכשיו גם שהם תהיינה ראשות הוועד, זה יגרום להתנגדות עזה שעלולה לסכל את ההישגים שהם השיגו. זאת הייתה דעתי מתוך ההיכרות שלי. ורק לפני כשנה מצאתי אישוש, כל הזמן פרופסור שילו שאלה אותי, יש לך משהו בכתובים, איך אתה, על סמך מה אתה משאר?
למה אתה אומר את זה?
כן. והנה מצאתי, קניתי במחירה פומבית, כתבי היד של עדינה קהנסקי שמתה הרירית, ומצאתי את כתבי היד שלה. והיא כותבת במפורש, לא הבאתי את זה לכאן, אבל יש לי אצלי בבית. היא כותבת, ביום שלאחר הניצחון בבחירות, התכנסנו כל הנשים שהיו פעילות בעניין הזה. ודנו בשאלה האם לקבל את רשות הוועד. והחלטנו פה אחד שאם אנחנו נקבל את רשות הוועד, הגברים יתקעו לנו מקלות בגלגלים על מנת להוכיח שאישה איננה מסוגלת לנהל את המושבה. ולכן אנחנו לקחנו צעד קטן אחורה כדי להציל את ההישג שהגענו אליו. מהפכות לפעמים צריך לעשות בצעדים מדודים ולא בהסתערות חזיתית, ואני חושב שעם כל הצער הרומנטי בזה שהיא לא קיבלה את התפקיד, הייתה בזה מידה לא מבוטלת של היגיון מעשי.
כן, לגמרי.
זהו.
אני חושבת שהיא פעלה לטובת הכלל בסופו של
כן,
דבר.
כן.
אז תקשיב, אנחנו יכולים לדבר עליה עוד המון.
בלי סוף.
רק נציין שהיא באמת הייתה השופטת הראשונה, מינו אותה כבוררת במשפט השלום העברי. זה,
כן,
זה
כן. היה,
היום מוס... זה בית משפט השלום.
לא, לא, לא. לא? היה, היהודים שגרו בפלסטיני, ישבו פה הטורקים, ניהלו פה את העניינים, השלטון העות'מאני. והיהודים שבאו לכאן לא רצו להישפט לפי חוקי השריעה, או אינני יודע מה היה. והם הקימו מוסד בוררות, שנקרא משפט, לא בית משפט שלום, לא, אלא משפט השלום העברי.
כן.
בכל המושבות היה מוסד כזה. הוועד המקומי היה ממנה או בוחר בוררים, ומי שהיה לו עניין אזרחי, סכסוך שלים, חוב, משהו, תביעות אזרחיות, היה פונה, היו ממנים הרכב של דיינים, והם היו יושבים, שומעים את הסיפור, ומכריעים זה, והכרעתם הייתה מחייבת. זה היה הסידור, וזה היה קיים בכל המושבות, בתל אביב, בירושלים. בכל הטריבונלים האלה שהיו בכל המקומות, לא קיינה אישה עד תקופה מאוחרת. בראשון לציון, בגלל, אני חושב, בגלל ההכרה האישית בה, בתכונות, בסגולות שלה, ביכולת שלה, במה שהיא עשתה עם התימנים, עם הבוררות הזאת הפרטית, המוסד הזה שהיא הקימה את הגישור, אז פריימן נכנע ללחצים, והיא מונתה כאחת מהבוררות במשפט השלום העברי בראשון לציון, ונתנה עשרות פסקי דין שנמצאים עד היום במוזיאון. יש לי חלום כמשפטן בדימוס להוציא את כל פסקי הדין האלה ולחקור אותם, כי בתוך הסיפורים של המשפטים אפשר למצוא את כל מה שקרה. זה סיפורים מרתקים.
עצמון, אני חייבת להודות לך. אנחנו לא השמענו שירים רק כדי לשמוע את מה שיש לך להגיד, כי זה מרתק, ואנחנו יכולים לשבת פה עוד שעות ולשמוע אותך בתור נחמה ויינשטיין פוחצ'בסקי. אז המון תודה.
תודה.
וזה כיף לראות ש... האישה הזו צללה לנו את הדרך והביא אותנו עד לפה.
והיא זכתה שמדברים עליה, הנה היום.
נכון.
ואין יום כמעט שאנחנו לא מזכירים אותה במשפחה. אחרי שנים הכירו בה, הוציאו בול על שמה, היום האינטרנט מוצף בחומרים עליה. אני צריך להזכיר את פרופסור נורית גוברין, שבעצם הוציאה אותה לאור לראשונה, ועוד פרופסור ברלוביץ' ואחרות. תודה רבה.
תודה רבה לך, תודה רבה לכם, תודה רבה לך שוקי שלנו, וניפגש בשבוע הבא, ואם אתה, אם יהיה זמן, אז נשמע את אליעזר בן יהודה, שוקי, מה שהתחלנו לשמוע קודם.
כמו הנביאים הקנאים לשם, הוא קינה לפועל ולתואר ולשם, ובחצות הששית בחלונו היה רושם במילונות תילי תילים, מילים יפות, מילים עפות, מתגלגלות מן העל.